המסורדה של עומר בהתחלת ההקלטה. אז אנחנו ממשיכים קצת בסוגיית האיבה במחתרת, וכדי שלא נדבר באוויר, אז רק תגידו איפה אתם אוכבים קצת, מה ראיתם, מה לא ראיתם, מה...
ראינו על החלק הראשון של הגמרא.
אוקיי. גם אתם, מישי?
אני בעיקר לא ראיתי. ראיתי את הגמרא לפני מיד השבוע.
עכשיו אתה עד הגמרא.
עכשיו יש לי מבשים כאילו.
אגב, לנו נותר ביחד בעצם את השבוע ואת שבוע הבא עד לסיום הזמן, מבחינתי לפחות. מה שאני רוצה, רציתי להציע, יש יוזמה שכבר העליתי ואני עכשיו מעלה אותה פה. כן, שבוע הבא אני אהיה בזאת השם. השבוע אני מקווה שביום חמישי אנחנו נסיים את סוגיית במחתרת, לא כולל סוגיית רודף קטן. להיות רודף קטן היא שהרב אורי לימד פה ביום העיון אתמול, היא סוגיה נרחבת שעומדת בפני עצמה, והיא כבר פונקציה, היא חוליית הקישור בין סוגיית באה ומחתרת לבין סוגיית רודף, שזו סוגיה הבאה. אני חושב שבתחילת השבוע הבא נעבור לסוגיית רודף, ולפחות ננסה לגעת
בתחילת שבוע הבא.
שבשבוע הבא נעבור לסוגיית רודף. ננסה לגעת בה ככה קצת במהלך השבוע, אבל יש לי איזו יוזמה שחשבתי לגלגל אותה, וזה לקראת השבועיים וחצי או שלושה שבועות שאחר כך עד סוף הזמן. אז בעצם יש לנו, חוץ מהשבוע הזה, יש ארבעה שבועות עד סוף הזמן, לפי מה שחל להיות בחשבוני. מה שאני חשבתי להעלות כאפשרות זה לייצר פה איזה מין פרויקט בית מדרשי סביב הנושא של מסירות נפש סלש קידוש השם, שנידון פה גם אתמול ביום העיון, וליצור מין, כיוון שאני לא יודע, ליצור מין מערכת שיעורים שמתחלקת בין החבר'ה, כולל, זאת אומרת שיכולה אז ממני לפעול גם במרחב של הסוגיות בגמרא, אבל גם מעבר לזה, זאת אומרת לקחת את כל מי שיושב בבית המדרש פחות או יותר, הוא לא מאוד מאוד עסוק בדברים אחרים, מבחן הלכה או כל מיני כאלה דברים, וממש להזמין את כולם לקחת חלק, כמו להשתבץ לפי נושאים, ולעשות מהם חבורת קידוש השם, למסור את הנפש על חבורת קידוש השם או משהו בסגנון, כשכל אחד בוחר נושא. עכשיו זה יכול להיות לקחת אז סוגיה בגמרא, כאילו אני מניח שמי שלומדים גמרא זה חלק ביניכם, פשוט אני יכול להציע איזה מבנה לרצף הסוגיות הלאה, שכל אחד ייקח על עצמו את היחידה, פשוט לגלגל הלאה את הסוגיות. יש יש הרבה חומר כתוב על הסוגיות האלה, כולל ספר שנכתב פה בעניין פעם בישיבה לפני כמה שנים. אז יש על סוגיות קידוש השם, באמת יש חומר ראשוני די נרחב שאפשר לעבוד איתו, וכללית יש הרבה חומר, זאת אומרת אני יכול כן להעביר חומרים, מאמרים וכו', אני מאמין שגם פה אפשר להשיג חומרים בדרכים נוספות חוץ מדרכי. אז השאלה אם אתם בעניין, אם מעניין אתכם כזה דבר, אני רוצה סוג של סמינריון כזה. מה שחשבתי, אז אפשר להעלות עוד שורה ארוכה של נושאים, כמו מסירות נפש בחסידות, נושא רחב, כאילו גם למחות אותו פחות או יותר, אבל כאילו לשלב עם אלה איזו תוכנית לימודים שתהיה טיפה יותר א' מבוססת על החבר'ה וב' יותר מגוונת מבחינת התכנים שלה. גם הרב ישי, גם הרב אורי וגם הרב אלחנן הביאו שלושתם את הסכמתם להירתם לעניין, זאת אומרת לקחת חלק בסיפור הזה, אבל צריך בשביל זה, מעבר להנחיה, צריך קודם כל אנשים שרוצים את זה. הנחיה יש, השאלה אם מתאים לכם לקחת על עצמכם את הפרויקט הזה, גם אתם על עצמכם וגם בית המדרש על עצמו באופן רחב יותר.
יש אופן רחב יותר? כאילו מי שחוץ מי שנמצא פה, אלי עוד לומד איתנו, מי עוד?
תראו, באופק הגמרא, אתם נמצאים הרבה אתכם, אלי, אולי אבישי שטחל באדם, לא יודע מה איתו כרגע, זה אני חושב באופק הגמרא,
אוקיי,
אנחנו מדברים על שישה. מעבר לזה, באופק של בית המדרש כלומדים יש עוד אנשים,
כן,
זאת אומרת כלומדים שהם לא לומדי הלכה. עכשיו אני חושב שוב, ברגע שזה לא רק גמרא, אז יכול להיות שאפשר לייצר משהו שיהיה, והנושא נראה לי נושא מעניין, נושא מאוד מעניין, כפי שאפשר, אני מקווה ליצור סביבו משהו. בגלל שתיקה אתה שומע אין ולא.
אני חושב שאם
אין ולא ורק בידי.
אם רוצים להרחיב את זה מעבר ללומדי הגמרא, זה יצטרך לחרוג מסדרי בוקר. זאת אומרת, או להיכנס איכשהו, להשתלב בשיעורים של חנן, או אני לא יודע, כאילו משהו ש... כי אם לא זה יישאר ברמת הקבוצה, לדעתי זה יישאר ברמת הקבוצה שלנו, כמו שאני מבין. שזה בסדר, אבל כאילו זה...
לי זה לא מאוד קוסם, אלא אם כן, אני כן הייתי שמח להתמקד בעיקר בלימוד עיון של הסוגיות, כמה דברים מהצד יכולים להיות נחמדים, אבל כאילו שלא.
לא, אתה יכול להניח לקחת על עצמך את זה, אבל אתה יודע, אם יש שיעור, סתם משהו במקביל לזה שאתה לומד בסוגיה, מישהו יעביר שיעור על מסירות נפש של בעל התניא, אני מניח שזה יכול להפרות את
ה... זה כאילו באמת סבבה, אבל אם זה ישנה את כל הקונספט של הלימוד, זה יכול להיות כאילו... קצת, לימוד כאילו שסוגן שלו שונה, אז
אני חושב
שזה... אני קצת מסכים.
אם רוצים לצרף אנשים נוספים, אני מניח שזה כאילו יצטרך לשנות את הסוף.
טוב. טוב, דוקק מחשבה, תחשבו גם אתם, אני גם אהפוך לזה בדעתי קצת. מה שאני מבין, בכל מקרה, זה שלחבורה פה, גם שוב הרב אורי לסייע, גם הרב אישה יכול לסייע, ואני מציע שאת מוקד האחריות, הוא מדבר על שבועיים וחצי בערך, שלושה שבועות. אני אחזור באמצע השבוע השלישי, אבל אני לא יודע כמה אני, זה כבר שבוע אחרון של הזמן. אבל אני לא יודע כמה אני אהיה בעניינים בתוך הסוגיות. אני מציע אז באמת לחשוב על השלושה שבועות האלה ולחלק אותם ביניכם, קודם כל. מעבר לזה שיש, כאמור, עבורי יוכל לתמוך, מי שיוכל לתמוך במרה, אבל קודם כל לקחת האחריות עליכם, לפחות ברמת החבורס. אני חושב ככה שכל אחד לוקח את הצעד הבא בסוגיה ולוקח עליו איזושהי אחריות. זה דורש, כן, איזשהו מיפוי מראש של הדברים שרוצים להתעסק בהם. זאת אומרת, זה לא הרבה זמן. שלושה שבועות בשביל החומר הקיים בסוגיה, יש באמת הרבה חומר. אני אנסה שוב עד נסיעתי לרכז טיפה את החומר ולנסות לבנות איזושהי יחידות, זאת אומרת שאפשר לחלק את זה. גם, הבעיה היא באמת גם שיש מסות מאוד מאוד גדולות של חומר סביב הנושא של מסירות נפש וקידוש השם, יש ספרים מעבר לאיבוך עד מוות. יש ספר של שמחה גולדין, יש גם הרבה דיונים משיקים, זאת אומרת, איגרת קידוש השם של הרמב״ם, זה דיון שהוא דיון נרחב גם במחקר וגם מעבר לזה, גם בהלכה.
יש מלא מאמרים.
סביב הנושא, הנושא של קידוש השם הוא נושא מאוד רחב, וצריך לראות באמת איך, כן, יש המון מאמרים, המון המון. אז צריך לראות איך תופרים את זה חכם. בסדר? אתה בטח יש תיקייה כבר אצל עמיחי
ברצליך? כן.
מהימים שלמדת את זה. יש כמויות אדירות של חומר. צריך לחשוב יותר איך מתמקדים בתוכו.
שלושה חודשים
לא חושב שצריך לחסר. מה, את החומר? כן, גלעד למד את זה, נכון? אתה למדת את זה זמן קיץ שלם. אני מציע למקד את הדיון בכל זאת בגמרא. זאת אומרת, יש בגמרא, יש פה סוגיה, לסוגיה הזו יש ציר די ברור. את האבוכת מוות בנו אל ציר כרונולוגי בתוך הסוגיה שאני חושב שהוא די נוח בסך הכל. תנאים, המורה ארץ ישראל בדור, כאילו, מה שקורה בארץ ישראל בדור הראשון, גם בתוך התנאים יש לנו שני שלבים, אבל כאילו ללכת עם הריבוד פה של הסוגיה זה מייצר ציר, אני חושב שאפשר לארגן סביבו את הדיון, זה די נוח. אבל טוב, זה קצת איך אתה נמשיך כשנגיע לשם, אז ניכנס לזה. בואו ניכנס טיפה לבבא מוכתב. בואו, יש פה, אני רוצה להיכנס לתוך סוגיית הגמרא, ויש פה בסוגיה הזו באמת כמה וכמה דברים שראוי להתבונן בהם. אני, כמו שכתבתי גם במייל, אני מציע להשאיר טיפה בצד, למרות שזה בעייתי, אבל בכל זאת, את הנושא של בדמים קנן. זאת אומרת, השאלה של התשלום על הכלים, בואו לפחות בשלב הזה, עד יום חמישי, נשאיר אותה רגע בצד. כי אני מרגיש שבשלב שלנו בדיון היא פחות קריטית, והיא פותחת מרחבים מאוד גדולים של דיון. זאת אומרת, השאלה של קימי בדירה במיני, או שוב, או בדמים קנאנו, והיחס בין שתי הטענות האלה, בין קימלה ודרבן לבין בדמים קנאנו, אם אפשר להוסיף לפה גם את הטיעון שאומר שאולי בכלל, הזכרנו אותו כבר, שבכלל אוליפשיט שאומר שבכלל זה לא מדיני בדמים קנאנו ולא מדיני קימלה ודרבן, אלא בבסיס בכלל מדיני תקנת השווים, שלא צריך להחזיר, שמשם בכלל מגיע כל הממרה של רב, וזה הסיפור של אנו דיכרי, שהם יגנבו, זה בכלל דין לתקנת השווים, זה בכלל לא קשור לבאו מופתרת. כל המערכה הזו היא מערכה חשובה, שכמו שכבר הזכרנו, כבר בפסוקים, היא נמצאת בלב הדיון בבאו מופתרת, במובנים מסוימים, ואף על פי כן אני רוצה להציע שפה בסוגיה, לפחות בשלב ראשון בעיוננו, היא פחות, מתמקד בה פחות, ונשאר קודם את השאלה, שוב, מה הסוגיה אומרת באופן כללי לגבי באו מופתרת? כשאני מסתכל על הסוגיה הזו, יש פה סוגיה ארוכה, יש בה כמה וכמה וכמה חלקים ומרכיבים. מה היא אומרת על צורה לבאו מופתרת? כדי להוציא, לא תמיד, זה דבר חשוב לדעת, לא תמיד יש לנו אמירה בסוגיה, יש סוגיות שיש בהן אמירה מאוד ברורה. יש סוגיות שיש להן וקטור חד משמעי, או שהן הולכות, לקחות איזה טיעון ורצות עליו בכל האורך. יש סתם הלוקחת נניח, יש לצד בתוך דיון, בתוך הדיון, היא הולכת על הצד הזה ורצה איתו קדימה.
בואי, יש חלקים.
עכשיו, בדיוק המשפט שלך הוא מצביע על המורכבות של העניין. פה יש חלקים כאלה. זאת אומרת, יש לנו תמונה של סוגיה שמצד אחד יש בה אמירות שנראה שהן מושכות לכיוונים מאוד מאוד מסוימים, מצד שני, יש בה גם אמירות הפוכות, שמושכות לכיוונים ההפוכים בדיוק. זאת אומרת, יש פה חלקים כאלה לכל הכיוונים בתוך הסוגיה, ולכן כשאנחנו מסתכלים על התמונה הכללית של הסוגיה, השאלה היא כמובן מה אנחנו מה התמונה כזו מלמדת אותנו? מה אנחנו יכולים להגיד באופן רחב על הסוגיה, על באו מופתרת, בתוך התמונה הרחבה של הסוגיה?
שאי אפשר לומר משהו רחב על באו מופתרת.
לא. או, זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה שהיא יותר פוריה בעיניי, זה להגיד כמובן שמה? שהסוגיה רוצה למקם את באו מופתרת בתווך, באיזשהו תוך כאילו ליקוד של כמה וקטורים שונים לנקודה אחת, אז אני אומר שהיא אותו דבר הכפוך. זה לא שאין מה לומר, אלא שיש הרבה מה לומר על באו מופתרת מתוך הסוגיה, ואנחנו יכולים בהחלט להציב את באו מופתרת כדין שהוא יושב באיזה מין שוב תווך, קראתי לזה, באיזשהו שילוב בין כמה אמירות שונות. אז זה רק תנת הפרספקטיבה מלמעט. אבל בואו ניכנס טיפה אז לתמונה של הסוגיה, קודם כל מלמעט. קודם כל רגע נתבונן מה יש לנו פה בסוגיה. איך היא בנויה? ורגע, כל הסוגיה. נשימו לנגד עיניכם, רגע, את כל סוגיית באו מופתרת, מה המרכיבים שלה?
טוב, יש לך פתיחה של מה הייתה המדים מופתרת.
יש לנו פתיחה שהיא כאילו הפתיחה, נכון, כאילו זכינו בפייס. מה הייתה אומר עובדה מפתרת? השאלה שאנחנו שואלים כרגע כאילו כשאלה למדנית, הם מציבים אותה באופן מאוד גלוי, כאילו הסוגיה אנחנו נותנת הצהרת כוונות ברורה על ההתחלה, זה מה שאנחנו חושבים על מפתרת, נכון? אוקיי, עוד רגע ניכנס לזה, בסדר? אחרי זה מה?
העימות של רב ורבה, שנמשך עד הסיפור של רבה...
אוקיי, רבה או רבה, נכון? שאלה בקיצור, אתה לא דאגת לנו לסינופסיס?
לא. אז דרך כלל אי אפשר לדעת גם אחרי סינופסיס.
נכון. רבה או רבה, נכון, שהם מתווכחים ביניהם בשאלה. איזה שאלה?
רב ורבה.
רב ורבה. נכון, לגבי הבאו מחתרת ונטל כלים ויצא. זאת אומרת, סברת בדמים קנאנו, הסוגיה מכניסה פנימה. וסביב זה מתנהל איזשהו דיון. פולמוס גדול ומאוד לא ברור, נכון? והאלוהים אמר רב אפילו נטל, ולא היא, נכון? זאת אומרת, הסוגיה, כאילו, יש תחושה שהיא כאילו שוכתבה כמה פעמים, נכון? יש פה כמה שכתובים שהם מגיבים אחד אל השני והם בצעקות, נכון? לא. והאלוהים אמר רב, ולא היא. זאת אומרת, הם כאילו, התנודות בתוך הסוגיה מאוד...
שזה סיוגי.
מה?
זה יכול להיות גם סיוגי.
זה יכול להיות.
סיוג לכאן וסיוג.
אבל הם שוללים אחד את השני.
או ש...
אמר רבא, מסתבר מן תדירה וששיבר דלייתנו, אבל נטל לא. והאלוהים אמר רבא אפילו נטל. ולא היא? עכשיו מי שיראה, פה מחלוקת גדולה מאוד בין בעל המאור לרמב"ן, איך לקרוא את הדיון בין רב לרבא. לא בין רב לרבא, אלא בין רבא לבין הסתמה. זאת אומרת, מה עושה הסוגיה? בין רבה לעצמו. מה עושה הסוגיה בהמשך כשהיא אומרת באלוהים, ולא היא בדיוק השאלה שאתה מעלה, אם זה סיום או שזה שינוי של הקונספציה.
בעל המאור
ובאמת? בעל המאור והרמב"ן במלחמות. בעל המאור שואל את עצמו את השאלה הפשוטה, למה הריף לא הביא את הדין הזה בהלכות? הוא תמע על הריף שלא הביא את הדין הזה בהלכות.
אבל פתחנו ריף בסנדרים כל השנה.
אין ריף כל כך רלוונטי שוב. כיוון שדענו בדיני נפשות, אז הריף את רוב דיני נפשות כמעט לא הביא. אבל לבעל המאור שואל את עצמו, למה הריף לא הביא כאן את הדין הזה? הדין לכאורה שמופיע בטור בשולחן ערוך, של בדמים קלנו, זאת אומרת של אבא ומחתרת ושיבר את הכלים בפטור, הדין הזה הוא לכאורה היה הריף צריך להביא אותו, כי הוא דין שיש לו הקשר אקטואלי, אבל הריף בעל המאור תמה עליו, והרמב"ן כל מה שהוא יוצא במלחמות זה להגן על הריף, להסביר בעצם למה הריף לא הביא את הדין הזה, ולטעון בעצם שהוא דין לא אקטואלי. זה מה שמנסה המלחמות לטעון, לסביב זה יש דיון. אוקיי, אז זה השלב השני בסוגיה. מה השלב הבא?
ברכה השמש.
נכון? כשזה מאיפה מגיע? מה? אנחנו חוזרים בעצם בשלב הבא בסוגיה למדרש ההלכה. אם זרחה השמש עליו, כשיש לנו הנגדה בין שני מדרשים הפוכים, נכון? על אותו הפסוק, אם זרחה השמש עליו, דמים לא, אם ברור לך הדבר כשמש שיש לו שלום, או אם ברור לך הדבר כשמש שאין לו שלום, נכון? שתי קריאות הפוכות במדרש. הלאה. דמים לא, בין בחול בין בשבת, נכון? הלאה, והוקה בכל אדם ומת בכל מיטה שאתה יכול להמיתו, נכון? ואחר כך תן רבנן מחתרת, אין לי אלא מחתרת, נכון? עכשיו כל זה, זה ציטוט פחות או יותר, לא ציטוט מדויק, נכון? אבל פחות או יותר ציטוט.
והסיומת גם, זה בתוך חוליית הקישור, אבל מחתרתו זוהי התרעתו.
מחתרתו זוהי התרעתו של מחתרת מתגלגל אל הדיון בהתראה, נכון? והאם בבא מחתרת צריך התראה או לא. זאת אומרת, השלב האחרון של הסוגיה מתגלגל בעצם אל מדרש ההלכה, ודרך מדרש ההלכה מציף שורה ארוכה של שאלות, נכון? זאת אומרת, ההתגלגלות סביב מדרשי ההלכה מציפה שורה ארוכה של שאלות, שהן שאלות של שבת, של יום, של מחתרת, כל השאלות האלה. אז זה שם גבי המבנה של הסוגיה מלמעלה. מה קורה פה? מה הסוגיה רוצה ליצור? מה היא אומרת? קודם כל אני שואל את עצמי, ואין לי תשובה טובה, מה פשר המבנה הספרותי הזה? בואו נתבונן, יש פה איזה מבנה ספרותי, אנחנו מתחילים מאימה איתה מדה מחתרת, אנחנו מציבים כאילו, בואו נשאל רגע, מה קורה בסוגיה הזאת? למה הסוגיה מספרת לנו את הסיפור, נקרא לזה ככה באופן הזה? מה פשר הגלגול הדברים, הקצת מוזר הזה? אנחנו יכולים להניח, אני חושב, שלסוגיה יש מבנה ספרותי, נכון? את מה? עכשיו, אני אומר, אין לי פה איזה תשובה חד משמעית. אני לא יודע להגיד, אין לי פה איזה וורט לתלות בשאלה הזו, אבל אני מרגיש שיש כאן משהו שנעוץ באופן הזה של גלגול הדברים. זאת אומרת, התחלנו כאילו עם אמירות שהן אמירות, כמו נאמר, יותר עקרוניות, יותר מלמעלה כאלה. מה הייתה מדה מחתרת? ואחר כך המימה של רב, שברמי מובנים, האימות הסמוי או הגלוי בין רב לרבה מונח כאיזה מין הנחת יסוד, נכון? ועל גבי זה אנחנו נעים מעלה, נכון? זה סתם אני אומר שם כדי להלן, זה דבר שחשוב להתבונן בו, נכון? איך הסוגיה מגישה לנו את הנושא? הסוגיה, יש לנו פה, אני יודע, עמוד וחצי, משהו כזה, נכון? וזה העמוד וחצי שבו הבבלי מטפל בבבא מחתרת, ויש הרגשה שהוא ממש מגיש לנו את הנושא באיזשהו אופן, נכון? הוא מטפל פה בזה, בהלכה. עכשיו, האופן שבו הוא בוחר לטפל בהלכה הזו, הוא בעצמו דורש התבוננות, נכון? הוא פותח עם הדיון הזה בין רב לרבה, או העמדה של רבה קודם כל. על גבי זה הדיון בין רב לרבה, והסיור שרבה מקבל על עצמו במובנים מסוימים את עמדתו של רב, למרות שהוא לא מזדהה איתה לגמרי, נכון? זה מין מבנה שהוא כבר של עצמו נורא מעניין, נכון? כששני הנושאים הם א', מה הייתה מדה מחתרת, וב', המקום של הכלים, נכון, שזה ממשיך את המבנה שאנחנו מכירים בפסוקים, ואחר כך מתוך הדבר הזה אנחנו כאילו, זה כאילו מה שמוצב כמין
מצא,
הייתי אומר, סוגיית פתיחה, בסדר? זה הנחת היסוד, נכון? יש פה איזה דיון דיון פותח, מין דיון מטה כזה שהוא פותח, הוא מכניס אותנו לתוך התמונה, ואחרי זה אנחנו נכנסים אל הפרטים. כשהדיונים בפרטים כל הזמן יציפו בעצם את אותם דברים, נכון? זאת אומרת, סלקא דעתך אמינא, בואו רק כדי למשש את זה טיפה. נכון, הגמרא, זה טריק שהגמרא עושה הרבה פעמים, שהיא מעלה את הסלקא דאתחא מינא. מה המטרה של העלאת הסלקא דאתחא מינא? בואו נקרא את זה רגע בפנים. והוכה בכל אדם ומת בכל מיטה שאתה יכול להמיתו. בשלמה, והוכה בכל אדם... או, אז דילגתי טיפה, אני חוזר רגע אחורה. תנו רבנן, דמים לא בין בכל בין בשבת, בסדר? חזרתי אחורה, דמים לא בין בכל בין בשבת. אין לו דמים בין בכל בשבת. בשלמה, אין לו דמים בין בכל בין בשבת, איצטריך. סלקא דאתחא מינא, מידי דאבא, ארוכי בידי. ובשבת לא קטלינה, כמה שמלן דקטלינה. הדמים לא בין בכל בין בשבת, אשתא בכל לא קטלינה לבשבת מבעיה. מרב ששת לא נצריכה אלא לפקח עליו את הגן. עכשיו, המבנה הזה של דיון בברייתא, חוץ מזה ש, שכמובן הוא מבנה ממש לא הכרחי, כי הרי מה היינו יכולים להגיד? כאילו התשובה הפשוטה היא, היידה זה תנא רישא בין בכל בין שבת, תנא סיפא בין בכל בין שבת, נכון? זאת אומרת, ברור שמבנה כזה של דקדוק הוא תמיד מבנה כשהסוגיה רוצה להגיד משהו, לא תוצר של תמיהה מובנה, נכון? הוא תוצר של זה שהסוגיה רוצה להגיד לנו משהו. אם היא לא הייתה רוצה להגיד משהו, היא לא הייתה צריכה להביא את הברייתא הזאת בכלל, בוודאי שלא הייתה צריכה לדקדק בה באופן הזה, נכון? אבל היא מניחה את הנחות היסוד, בין בכל בין שבת, שמה זה בא להוציא? את האהבה אמינה של הרוג הבידי. עכשיו כשאנחנו מעלים אהבה אמינה כזו כמובן ודוחים אותה, אז מה השאלה?
מה היחס בין הבידים לבין דמים?
אז האם בסוף אנחנו אומרים שאין לו דמים, או שאין לו דמים בין בכל משבת, זה אומר שהוא כמו הרוגי בידין אבל הורגים אותו גם בשבת? או זה שבא להפריד ולהגיד רגע, הוא בכלל, זה לא אותו סיפור, שבאופן קריאה פשוטה לפחות של הסוגיה תגיד זה לא הרוגי בידין, זה סיפור אחר, זה לא מיטת בידין, זה לא חיוב מיטה, נכון? זה לא פועל בתוך המנגנונים הרגילים של חיוב מיטה. מצד שני אני...
מצד שני יש תרבי ברבי שהביא את ה... שהביא בדיוק את הכותב ההפוך, שהשווה את הסקילה של שבת לאין לו דמים.
הנה חינמי, ואני אומר גם עוד דבר שיקרה זה בשורה הבאה, נכון? והוקע בכל אדם. בשלמה והוקע בכל אדם, איצטריך, שוב, אותו מבנה, נכון? הסוגיה חוזרת על אותם לופים. בשלמה והוקע בכל אדם, איצטריך, סלקא דאתחא מינא, בעל הבית, הוא דקים לידי, אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. אבל אחר לא, כמה שמלן דרודפו, ואפילו אחר נעמי. שכאן שוב, האהבה אמינה של הסוגיה הולכת רגע לקוטב השני. לא רק שזה לא מיטת בידין, זה רק היתר מיוחד לבעל הבית, שזה אולי פשט המקראות, שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו. שזה, זה, אני אומר, הניסוח המפורש בסוגיה של משהו שוב אולי פשט המקראות. שזה שמותר להרוג את הבא במחתרת, זה בגלל שהתורה מבינה שחם לבבו של, של בעל הבית, ואין אדם מעמיד עצמו על ממונו. כמה שמלן שלו, הוא בעצם רודף, והתורה אמרה וכו', אבל נכון, יש כאן, אבל הסוגיה מנצלת את שני את המכילתא, נכון, זה המקור לשני הלימודים, הוא המכילתא דרשב"י, והסוגיה מנצלת את המכילתא דרשב"י כדי להעלות את שני הכתבים של הדיון ולשלול את שניהם. נכון, מצד אחד, שוב, זה לא רק בבעל הבית, כלומר זה לא מדין, אין אדם מעמיד עצמו על ממונו, זה לא מהבאמינה, ההנחה שנקראת ברקע, זה לא שיש פה רק איזה היתר לבעל הבית, מצד שני זה גם לא חיוב מיטה של מיטות בידים, נכון? אלא מה זה? זה סוגיה לא או ליתר דיוק היא אמרה, השתמשה מונח אחד שמכניסה אותו בשלב הזה של הסוגיה, נכון? זה רודף. שימו לב שזו הפעם הראשונה בסוגיה שהמושג רודף נכנס, נכון? כי אצל רבא, למרות שהוא הביא את הדין של חזקה אין אדם מעמיד עצמו לממונו, לא הביא עדיין את המושג רודף. הטרמין רודף נכנס רק בשלב הזה של הסוגיה, וכאמור לקראת חוליות הקישור אלא סוגיה הבאה. מה שיוביל דיון נרחב שאנחנו נראים אותו עוד מעט במגיעה, האם הוא באמת רודף?
לא.
את האם באמת? כאן אני רוצה לעשות. אז רגע, אני קודם כל מסכם את מה שאני ניסיתי להראות. ברור שהסוגיה... אני רוצה לטעון, לחזור בעצם למה שאמרנו בהתחלה. לסוגיה פה יש אמירות, א', היא מנצלת את מדרש ההלכה, נכון, אני חושב שזה מאוד בולט, היא מנצלת את מדרש ההלכה כדי להביא דרכו, להנחיח דרכו את הכתבים השונים, את האפשרויות השונות שאנחנו יכולים לפגוש ביחס לדין של בבא מחתרת, נכון? ובלופ הזה של איצטריך סלקא דאתחא מינא, היא כאילו מציפה על פני השטח את אהבה אמינות המודחקות של הסוגיה, נכון? את מה שאהבה אמינות שהיא לא מסכימה איתן, אבל עצם ההנאה שלהם מנכיחה אותן ככתבים שביניהם הסוגיה מתנהלת, נכון? זה הצעד הראשון. מה שרציתי לטעון זה שבאופן רחב בעצם זה מה שכל הסוגיה עושה, שהיא מציבה אמירות שהן לא חד משמעיות, הן לא אומרות אמירות מאוד מאוד נחצות, אלא אמירות שנעות בין כתבים. היא מציבה כתבים, היא מציבה דין במה מחתרת כדין שנע בין מקומות שונים. עכשיו, מכאן בואו נחזור רגע לפתיחה של הגמר. אמר רב, מה הייתה מדה מחתרת? חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. מה אתם אומרים על זה? איך אתם קוראים את התיאור הזה? דיים במאמר יזין לקאי להפאי ולא שווי כלי. אגב, מה אמר רבה מכל זה? מה? שאלה מעניינת, האם יכול להיות שרבה אמר רק מה הייתה מדה מחתרת חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו?
אלי רצה להגיד שהוא אמר את גם את התורה אמרה את מה נרחש כאן לאורדו וההכנסה באמצע זה שלך.
למה אלי אמר את זה? מה תומך בדברים של אלי? המעבר מעברית לארמית.
עוד דבר.
מה?
שינוי נושא.
שינוי נושא, כלומר? היי מימר אמר.
המעבר מבעל הבית לנושא.
אוקיי. מה הבעיה במה שאלי אמר?
מה אלי אמר?
שהמימרה המקורית של רבא הייתה, מה הייתה מדה מחתרת חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו, והתורה אמרה, אם בא להורגך, השכם להורגך.
למרות שכאילו מה הייתה מדה גם ארמית.
עכשיו זאת שאלה, זאת שאלה גדולה, כל הסיפור הזה של הבחנות, בתוך השדה של המחקר יש לי זה הרבה דיון, מי שהציב את זה כמובן באופן מאוד חזק על פני השטח זה הליבני, ואחרי זה שם פרידמן, שניהם שמו את ההבחנה הזו בעצם ככלי מאוד מאוד מרכזי. קמו על זה ערעורים רבים, ולאחרונה הם הולכים ומתרבים. מי שאולי ראש המערערים בעניין זה פרופסור רחל ברודי מהאוניברסיטה העברית, שהוא מנסה להראות שיש חלקים נרחבים מאוד במה שאנחנו מכנים סתמה, שלכאורה הם לפחות כמו שאנחנו יכולים להגיד זה שהם קדומים. זאת אומרת, יש מקומות, ואתם מכירים את זה מן הסתם מלימודכם גם, שבהם הסתמה מגיבה לממרה, זאת אומרת יש ממרה אמוראית שבאופן מובהק מגיבה לסתמה, זאת אומרת, אי אפשר להבין אותה שלא על רקע הסתמה שלפניה. עכשיו, שם פרידמן וברודי כבר מתווכחים על הדבר הזה. בזמן ברודי לקח ממני איזה פרק מסכת שבועות וניתח, זאת אומרת, עבר על כל הפרק באופן שיטתי, ניסה להראות את כל המקומות בפרק שבהם חייבים להגיד שיש ממרות שמגיבות לסתמה. הדבר הזה, כמו שאתם מבינים, הוא חתיכת חומר נפץ, כי הוא מפיל חלק גדול מהנחות היסוד שהמחקר נשען עליהן. כי א', מה שאתה מוכיח בדבר הזה זה שהסתמה היא לא בהכרח מאוחרת, והיא לא בהכרח ביטוי לעריכה, לשלב העריכה הסופי של הסוגיה, אלא היא בהחלט יכולה להיות שלב עריכת ביניים של הסוגיה שהמוראים מגיבים אליו. ואז ההנחה שאתה יכול לקרוא מאמרה המוראית וכאילו להבחין אותה מהסתמה, להגיד רגע בואו נקרא אותה כביכול מנותקת מהקשר ורק אחרי זה נמקם אותה ונראה, ואז ניתן שיש פה בעצם איזו מניפולציה בשימוש בממרה, שזה הצד הבסיסי של ריבוד. הצד הזה הופך להיות צד מאוד חשוד, כי גם אם במקומות מסוימים זה מובהק שזה אכן נעשה כך, זה לא משהו שאתה יכול להניח אותו כהנחת יסוד מובנת מאלה.
אתה כן יכול להצביע על זה שיש מוטיבציות שונות לאמירות, כאילו גם
פרופסור ברודי,
גם אם אתה טוען שהסתמה היא קדומה, אז זה שאתה מכיר בזה שיש עריכה שהיא לא מגוף הדברים של רבה, אתה מכיר בזה שיש אמירות עם מוטיבציות שונות.
אז בואו נשאל כאן סתם, אם אנחנו קוראים באמת כהצעת אליהו, אנחנו זה מועיל לנו?
כן, מאוד.
לא הבנת מה זה משנה. למה זה מועיל?
כי כשאני קראתי את זה פעם ראשונה, חזקה אם אתה מעמיד עצמו על ממונו, זה פשוט זה אומר בדיוק הפוך ממה שהגמרא אומרת.
לא, רגע, השאלה האם זה אומר אבל חזקה אם אתה מעמיד עצמו על ממונו, זה התורה אמרה?
אם אני שקר, אני פחות הרגש שזה קריטי עם התורה או בלי התורה. יותר חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו.
ולכן מה?
זה בדיוק הפוך מ-ואיים עם הרמה. למה? כי כאילו אין אדם מעמיד עצמו על ממונו, זה פשוט אין אדם עומד על ממונו. כאילו הוא לא... הוא לא הולך להגין על הממון שלו. אם מישהו עכשיו, אם יש בריון שלוקח לו כסף, הוא לא הולך להתאמת איתו, הוא בורח.
אז למה בא במחתרת? אז למה זה מחתרת?
ואז התורה אמרה, אם בא להורגך השכם להורגו, ואז אם הוא נתקל בסיטואציה של הריגה, אז הוא יגיב. שבמקום הזה, כאילו זה מניח את האנרגיות של הבא במחתרת, לא כזכות להגנה.
אם הוא הגיע על עצמו, זאת אומרת, אם הוא הגיע למצב שהוא הרג את עצמו, שהוא הרג את הפורט, אז כנראה שבאמת היה פה סיכון.
כן.
כי באופן סטנדרטי,
והגמרא באה, וכאילו, אם אני אומר,
הסתם
באה והופכת את זה לגמרי. אין אדם עמיד עצמו, אין אדם מונע את עצמו מלהגן על הממון שלו, נכון? ואז זה הופך להיות כל ה...
למה אני לא מבין את האמירה הזאת שלך שאתה מעדיף חכות עד שהוא יגנות?
זה לא שאלה של מעדיף, כאילו אם זה החיים שלי או הממון שלי, אז כאילו אני עדיף את החיים שלי.
יש רק בעיה,
גם את החיים שלי וגם את הממון שלי לפני זה שהוא יזכה בחיים.
אבל כאילו הוויכוח בינינו זה, אני אומר שזה הוויכוח בין סתם לרב.
השאלה הלשונית הפשוטה היא, האם אפשר לפרש כדבריך את הביטוי אין אדם מעמיד עצמו?
אז כן, בדקתי.
עכשיו, אדם מעמיד עצמו באופן פשוט, לפחות בעוד מקום אחד משתמע, שאדם מעמיד עצמו זה אדם מונע את עצמו, עוצר את עצמו.
אבל תחפש שורש שעמד בתנאים, תראה שזה...
אני קורא את הביטוי הבא. רבי מאיר אמר, הדיון הוא על השאלה האם עד מתי אדם יכול לטעון טענת בתולים. ירושלמי ביבמות, ויש לו גם תפילה בבבלי בלשון דומה. רבי מאיר אמר, חזקה אדם מעמיד עצמו 30 יום. ורבנן אמרי, אין אדם מעמיד עצמו אפילו יום אחד. וזה מופיע בירושלמי יבמות, פרק י"ג, הלכה י"ד, לגבי טענת בתולים. זאת אומרת, מחלוקת רבי מאיר וחכמים בשאלה כמה זמן אדם יכול למנוע עצמו מלבוא על אשתו אחרי החתונה. אז לדעת רבי מאיר, אדם מעמיד עצמו 30 יום, זאת אומרת, אדם מונע עצמו מאשתו 30 יום, לכן טענת בתולים אפשר לטעון עד 30 יום. לדעת חכמים, אין אדם מעמיד עצמו אפילו יום אחד, כלומר, אחרי הלילה הראשון, כבר אדם לא יכול לטעון טענת בתולים. עכשיו כאן לכאורה מפורש, אין אדם מעמיד עצמו, אין אדם מונע את עצמו.
אני יכול לקרוא לך, כאילו, תחפש את המילה מעמיד עם קידומות, אתה תמצא שרוב השימושים הם הפוכים.
לא יודע, אני
רוב השימושים, מה זה מעמיד? זה שהוא עומד, שהוא שם, כאילו מניח. זה השם, שם זה המילה הנרדפת. אין אדם שם עצמו על ממונו.
אוקיי, טוב, אני שומע, אני אומר לי, אני לאור הלשון הזה נשמע לי ככה, אני מוכן לקבל גם את ההצעה שלך, אבל בואו נתקדם. עכשיו שהסוגיה עשתה עם זה, אז מה היא עשתה עם זה?
היא הפכה את האנרגיות לגמרי. האנרגיות הופכות להיות האנרגיות של ההגנה על הרכוש וזה, ולא המפגש עם רוצח.
כן, אתם מרגישים ככה? איך אתם קוראים את המאמרה הזאת? מה איתם אתם מחתרת חזקה, אין אדם עמיד עצמו על ממונו. ואי מאמר אמר, אי אזיל נא קאי לאפאי ולא שאביק לי, אי קאי לאפאי קטלין עלי. והתורה אמרה, אם בא להורגך, השכם להורגו. א', הביטוי הזה, התורה אמרה, הוא קצת מוזר, נכון? איפה היא אמרה? האם היא אמרה גם השכם להורגו? מה זה בתורה אמרה? כאילו, מאיפה זה? זה נשמע כאילו נכון משלי, כאילו לקחו מזה, הבא להורגך השכם להורגו, זה הופך להיות גם ביטוי, נכון? אז התנחומא, מי שראה פשוטת וזה, נכון? רש"י אני חושב גם מביא את זה, רש"י לא פה, אבל התנחומא שאומר צרור את המדיינים וכיתם אותם, נכון? כי צוררים הם לכם. אז אתה צריך לצרור את המדיינים ולטות אותם, כי הם צוררים לכם. ומכאן שהתורה אמרה, הבא להורגך השכם להורגו, אבל האם זה באמת פשט המקראות? האם זה פשט המימרות? זאת אומרת, שבאמת... מה אתם אומרים? איך אתם מבינים את הסברה הזאת? מה רב רוצה לומר? בואו אני אחשוב, כל הממרות כולה. שאתה קורא את הכל כסל אחד. בסדר? רב כפי שהוא לפנינו.
הייתי מבין אותו בתור... בכיוון של דין רודף. אפילו אפשר להגיד שפה כאילו מתפתח דין רודף. זה עדיין לא במקום שבו זה רודף לכל אחד אחר יכול להרוג אותו, אבל זה כאילו יהיה השלב הבא, כמו שגם גם אנשים אחרים יצאו מבונתי.
כלומר, אני רגע...
עצמית, זאת אומרת, כאילו, מישהו שבא להרוג אותך, ואחר להתגונן ולהרוג אותה לפני.
נשאר אותי, אתה להוסיף? אני מזכיר לו, מה?
זה ש... מה הייתה עמד המכתבת, כאילו, זה שואל... זה שם כאילו את הדין של בר המחתרת, שואלים מה הטעם שלו, ואז הדיבור הוא דיבור על בעל הבית ולא על הגנב. השאלה היא לא למה, איך הדמים של הגנב מותרים, אלא כאילו למה בעל הבית הורג אותו, כאילו זה קצת...
התשובה של הגמרא של רבא זה כאילו להתחיל מזה שחזקה על אדם מעמיד אותו, זה התחלה מבעל הבית. הוא זה שמתחיל את הסיפור, לא מי שבא במחתרת, כאילו כל
ההבנה
הפסיכולוגית הזאת שהכדור שמתגלגל מבעל הבית למחתרת.
מי בסוף השם בסיטואציה הזאת? בעל הבית או הגנה?
אצל רבא
זה מאבד את הטעם.
שאת השאלה
אני רוצה להזכיר כמה דברים. קודם כל אני מזכיר לכם את הגמרא שכבר הזכרנו, הגמרא ביום הדף פ"ה, שהיא המקבילה של הממרה הזו, שאגב גם שם נראה שהממרה כוללת את כל החלקים, נכון? לכאורה משם ראיה די מוצקה לזה שהכל זה ממרה אחת של רבא, כי רבא שם הוא זה שאומר שמה? לכולו איתלו פירחה בר מדי שמואל. זוכרים, נזכרנו כבר בשיעור את הגמרא הזו, נכון? פגשנו אותה כבר, ששם רואים שהגמרא מניחה בתוך דברי רבא סלש רבא, זה גם שם לא ברור לחלוטין, שמדובר על מצב של ודאי ולא ספק. זאת אומרת, מה שהגמרא שם באה להראות זה שמדובר על ודאי רוצח ולא ספק רוצח, מה שלכאורה כבר מכוון אותנו אולי לתנועה המרכזית והראשונית בדברים של רבא. רבא לכאורה רוצה להעמיד את בבא מחתרת במצב של ודאי רוצח, שזאת תנועה שכשלעצמה אולי בשלב ראשון ראוי להתבונן בה. זאת אומרת, אני מזכיר רגע את התגלגלות הנושא. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מבב המחתרת שבאופן פשוט במקראות זו סיטואציה אולי של בן אדם שבכלל מגן על ממונו, זאת אומרת, ושמתיר, או לחילופין, בן אדם שיתיר את עצמו למיטה, אין לו דמים, יתיר עצמו למיטה בזה שהוא חדר לטריטוריה של מישהו אחר. זאת אומרת, הגנב הזה שחדר על הטריטוריה שלי, זה בעיה שלו. אני ברור שיש לי זכות טבעית להגן על הטריטוריה שלי בכל אופן. ואם הבן אדם הזה חודר לטריטוריה שלי בכוונות זדון, הוא לוקח בחשבון את הסיכונים. הייתי מנסח את זה ככה. ואז, שזה גם אולי שוב המשמעות של המשפט הפשוט, כפי שהזכרנו אותו, חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. מכאן אני מזכיר, התגלגלנו במחילתא דרבי ישמעאל, שסרבה כבר אז לקבל את האפשרות הזאת, והכניסה פנימה את האפשרות שהוא ספק בא לגנוב, ספק בא להרוג. רבי ישמעאל לא מוכן לקבל, נכון, כבר במחילתא, את האפשרות שמדובר על ספק גנב, אלא ודאי שמדובר פה על מישהו שספק בא לרצוח, שאם לא כן, אין הצדקה להרוג אותו, ואז צומח בתוך המחילתא דרבי ישמעאל הקריטריון של פיקוח נפש. עכשיו יש תחושה שאנחנו נעים עוד צעד אחד קדימה, נכון? הצעד הבא הוא שרבא אומר, לא רק שמדובר פה על ספק גנב, על ספק רוצח, מדובר פה על ודאי רוצח. יש כאן הנחת היסוד שלנו, שאנחנו פועלים בתוך המרחב של אבישי הזכיר את דין רודף, שאנחנו נפגוש אותו, הזכרנו בשלב יותר מאוחר בסוגיה, וכאן משום מה, ותכף נראה שאולי זה מאוד משמעותי, הוא לא נזכר.
אין אבל... רודף.
מה?
אין מושג כזה שרודף, אפשר להגיד שרודף יוצא מתוך זה.
הבעיה היא שבמשנה כבר יש, נכון? זאת אומרת, המשנה הבאה מכירה את דין רודף. עכשיו, יכול להיות, אני מאוד מסכים, ואני נוטה לחשוב כך גם, שבאמת דין רודף אולי צומח מתוך בבא מחתרת. אולי כשנגיע לרודף נדבר על זה יותר, עוד שנייה. אבל בעצם רב הבא ואומר, תשמעו, הוא רוצח. יש כאן בן אדם שהוא רוצח. ואנחנו צריכים לדון בו בקטגוריה של דין רודף. ואנחנו בעצם הורגים אותו כיוון שהוא רודף, כי הבא להורגך השכם להורגו. זאת אומרת, זה לא הקטגוריה של פיקוח נפש שבדברי רבי ישמעאל. אני מזכיר את הניסוח של רבי ישמעאל, הבעיה אצל רבי ישמעאל הייתה איך אנחנו דוחים את איסור רציחה, והתשובה היא פיקוח נפש דוחה את איסור רציחה. כאן זה בכלל השאלה. אין כאן דיון בכלל לגבי איסור רציחה. להפך, יש אולי מצווה, הבא להורגך השכם להורגו, התורה אמרה. נכון? יש כאילו איזה מין, זה לא שיש איזה בעיה בזה שאתה רוצח, אלא להפך, אתה צריך לקום ולהרוג אותך. זו הנחת היסוד. אלא מה? כל התמונה הזו היא כמובן קצת סבוכה. למה היא סבוכה? למה זה לא עובד? עכשיו, כל מה שתיארנו ברבו.
רבו...
זה לא עובד עם המשך, כי זה לא מוצג בהמשך, אתה אומר, כוודאי רודף באופן מאוד... מה?
לבדים בזה.
אוקיי,
לא. זאת
אומרת, לגמרא קודם כל לא ברור האם כל כך, אם זה ספק או ודאי. רב עצמו משתמש בחזקה. מה זה החזקה הזו? חזקה, אין אדם מעמיד עצמו על אמונו. האם, בוא נשאל כאילו את השאלה הפשוטה, האם הוא באמת רודף? הרי די ברור שמה שרב המכונן פה זו פיקציה.
כרודף.
מה?
כרודף.
נכון, לשון הרמב״ם. ואתם תראו שהאחרונים, שכבר הספיק לראות, האחרונים נאחזו בה בלשון הזו. אבן האזן נאחז בכרודף. מה?
הרבינוביץ'.
הרבינוביץ', מה? עכשיו זה עולה גם לגבי המחתרת, אתם תראו את זה עוד רגע בסוגיות, בדברי הרמב״ם, והאחרונים כאמור נתלים בזה. את אבן הזל אומר שזה לא רודף, זה ספק רודף. עכשיו, הדבר, אני לא משוכנע שהוא של להגיד שכרודף, אני רוצה להבחין בין כרודף לבין ספק רודף. אני לא חושב שזה ספק רודף. זה לא נראה לי התמונה. ברור שרב הבא לומר שזה ודאי, ולא שזה ספק.
אבל זה לא מה שיש פה. כאילו, אפילו ברמה פסיכולוגית, כאילו, התיאור הזה זה ש... אם הוא יבוא מולי, אני ארוג אותו. כאילו, אין לו מוטיבציה, הוא לא רודף אחריו לשום מקום.
לא בטוח. כאילו אפשר לראות את רבא בתור איזשהו הסבר פסיכולוגי כבר ל...
בסדר גמור, אבל בסוף התיאור הזה הוא תיאור של המפגש ביניהם יותר מאשר תיאור של מה שמוליך למפגש הזה. בדרך זה כאילו זה... זה כאילו, הוא רץ אחריו להרוג אותו, פה זה לא מה שקורה. פה כאילו, פה זה התנגחות, כאילו, הסיטואציה היא סיטואציה של שני אנשים שבאים להרוג אחד את השני. אז נכון, יש את הלוח הזה,
אבל הוא לא נכנס בקטגוריה של מפגש מקרי, שיוביל, זאת אומרת... יכול להיות שבעל הבית בכלל לא ירצה להרוג את הגנב, אבל אם עכשיו במקרה הם יפגשו, אז הגנב יבוא ויהרוג אותו. כי הגנב מניח שבעל הבית לא יעמיד את הממונו, ולכן כבר מראש בא במטרה להרוג.
שוב, נכון, אני חושב שבין החזקה ובין התיאור הפסיכולוגי של אנדי מר, אמר שניהם בסוף מסבירים את הסיבה, את ההתעצמות. כאילו, למה כל אחד מהצדדים מגיע עם חרב שלופה? ולא כאילו, ולא זה שיש פה סיטואציה שברור שהמוטיבציה הראשונית של הגנב, כן, שוב. שהוא לא בעצם גנב, שהוא בא לרצוח, זה לא מה שכתוב, כאילו...
כן, אבל כמה זה רחוק, לפחות לפי הפרשנות שהכי לוקחת את זה לכיוון שבאמת הגנב הוא בא מראש, בגלל כל הדברים, בשביל, בהבנה שאם הוא פורש את בעל הבית הוא הורג אותו, אוטומטית, כאילו, אז זה לא כל כך רחוק.
בואו נלך רגע, אני כדי לארגן את דברנו, בואו נאחז רגע בתוספות. התוספות בדף עם ג' בדיבור המתחיל אף רוצח, שהגמרא שם דנה בשאלה מאיפה לומדים את דין רודף, והגמרא לומדת את דין רודף בהקש מפרשיית נערה מאורסה, נכון? תוספות דף עם ג' עמוד א' דיבור המתחיל אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. שואל תוספות שאלה פשוטה, למה הסוגיה צריכה ללכת לפרשת נערה מאורסה? הרי מבוקה בכל אדם נפקה, ולמדנו בפרשיית בבא מחתרת שווקה בכל אדם, נכון? לכאורה מדין בבא מחתרת אנחנו יכולים ללמוד את דין רודף. אם באמת שתי הפרשיות האלה הן פרשייה אחת, למה הסוגיה לכמן תחפש מקום נוסף לדין רודף? לכאורה דין רודף מפורש בתוך דין בבא מחתרת, הם הדברים. ואומרת עושה דבר פשוט, ויש לומר דעתם רשות והשמועים אין קרד, אין לו דמים, אבל אחר כמה שמונה די חובה להציל. מטוסות מייצר קטגוריה של הבחנה בין שתי הפרשיות, שהיא קטגוריה שמעוגנת היטב גם בתודעות הבסיסיות שלהן, למרות שהיא לכאורה נוגדת את הסוגיות, נכון? מטוסות, מפרשת בבא מחתרת אנחנו לא יכולים ללמוד שיש חובה להציל את הנרדף, והוגה בכל אדם, כלומר יש רשות לכל אדם להוגו, אבל אין מצווה להציל את הנרדף. מכאן אנחנו לומדים, אומר תוסף, בפרשת רודף אנחנו לומדים, כלומר מפרשת נערה המורסה שהוגשה לרוצח, אנחנו לומדים שיש מצווה להרוג את הרודף. עכשיו, ההבחנה הזו של תוספות מסייעת בידינו לעמוד על העובדה שלפחות בעיני תוספות, אבל הדבר שוב, זה יושב היטב, אני חושב גם על ההבחנה כבר בפסוקים וגם על ההבחנה במובן מסוים בסוגיות, הקטגוריה של בבא מחתרת לא מתלבשת באופן מלא על הקטגוריה של רודף. אלה לא קטגוריות זהות, נכון? הן פועלות בשני מרחבים שונים.
ועדיין ברמת הרטוריקה, כן, שהתורה אמרה, יש בזה משהו, כן,
זכר לדבר, זכר לדבר. בואו נלך עוד צעד אחד קדימה כדי להתרים גם את מה שיעשו האחרונים. זכר לדבר כמובן זה שברמבה, שהזכרנו אותו כבר, הלכות רודף והלכות בבא מחתרת נמצאות בשני מקומות שונים ושונות מאוד באופי שלהן, בגוון שלהן, בפרטי ההלכה שלהן. הרמב״ם בתלכות רודף מביא בהלכות רוצח ושמירת הנפש בפרק ראשון, ותלכות בבא מחתרת מביא בתוך הלכות גניבה בפרק זן הלכת. זאת אומרת, שתי המערכות האלה ברמב״ם מופיעות בשני מקומות שונים ומולידות ממנה שתי תודעות מאוד שונות ביחס לשני הסיפורים האלה. מה שאני מזמין את כולנו לעשות הלאה זה לתת דעתנו באופן, מה שאני שוב רוצה, אולי שאני העליתי פה ביחס לרב, אבל אני רוצה שאולי נלך איתו קצת, זה המחשבה של פיקציה. יש פה איזו פיקציה בסיפור של בבא מחתרת, נכון? זאת אומרת, יש פה ייצור של קטגוריה שאני מרגיש בתוך הדברים של רבא, רבא בונה איזה מבנה שאנחנו אמורים דרכו להצדיק את בבא מחתרת, למרות שהוא שוב די ברור, ומי שראה דברי הר"ן ביד רמה, ברור לראשונים שהגנב לא בא כדי להרוס. בלשונו היפה של הר"ן, ודאי שאין כל הגנבים באים על עסקי נפשות, ואיכאי בעל הבית לאפי ושקינו המוני מיד גנב לא קטי לי. אומר הר"ן, הנחת העבודה הזאת של רבא היא מופרכת, גנב לא בא כדי להרוג, גנב לא בא על עסקי נפשות, אלא בעל הבית הוא העומד כנגדו על מנת להרוג אם לא יניח לו את הכלים מיד, אף על פי שאינו בדין להורגו על כך, חזקה שאין אדם מאמין עצמו על ממונו, נכון? ואת אומר הר"ן, ברור שהנחת היסוד היא שהגנב לא בא להרוג, מי שבא להרוג זה בעל הבית, הוא עושה את זה שלא בדין, אבל חזקה שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו, נכון? זאת אומרת, הלוק שבין בעל הבית לגנב פה הוא לוק מאוד מסובך בניסוח יותר בוטה ביד רמה. היד רמה, אם כן, אבל בעל הבית רודף, בעל הבית הוא הרודף, זה בכלל לא הבא במחתרת, הוא הרודף. עכשיו אני חושב שוב, הלופ הזה מזמין התבוננות
יותר, זה גם לופ שמובנה גם בדין רודף עצמו,
שאלה מאוד מורכבת, אין החינן. זאת אומרת, הלופ הזה מטרים קצת את הלופ הבא שיהיה לנו בדין רודף, למרות שבדין רודף יש לנו כיוון אחד, עד הרודף, כשאתה מסתכל על הסצנה יש אחד שרודף, יש את הרודף שרודף אחרי הנרצח, אחרי העבירה.
אבל אז יש את זה שרודף אחרי העבירה.
ברגע שמותר לך להרוג אותו, הסתבכת, אני מסכים. השאלה של נהפך זמרי והרגו לפנחס, נכון? שהיא שאלתו, היא בדיוק בוחנת את אותו לוב, והיא קשורה גם לשאלה הבסיסית של מייקה חזי, תדע מדי תחסום הקצווה, נכון? איפה? מה בסוף? אבל אני חוזר עם זה לשאלה שלנו. מה בסוף בסיטואציה שבה המחתרת מתיר להרוג אותו? האם זה שהוא רודף, תשובת הר"ן בסוף, נגיד, זה שהוא התחיל. זה נכון שבעל הבית הוא הרודף, אבל הוא התחיל. זה ממש קרה, אני מכיר. הוא שהתחיל במריבה. כך כותב הר"ן, זה לשון לא ממש. הוא התחיל במריבה. הוא התחיל במריבה, השאו הכתוב רודף ואמר שאין לו דמים. שימו לב, עד כמה הלשון היא הר"ן רגיש לפיקציה. הר"ן
הלך שוטר על החצה, לא? כאילו, מה שאני
אני מזכיר, בסדר, אני אומר, צריך להתבונן פה בראשונים ובדבריהם, ומי שפותח לנו פה, אני מרגיש את הפתח יותר הזה, זה הרמב״ם. הרמב״ם באופן שבו הוא מבנה פה את ההלכה, כבר מייצר את המרחב שבתוכו אפשר לדון בזה. טוב, אני צריך לזוז לצערי הרב. אנחנו נמשיך בעניין בעזרת השם ביום חמישי. השאלה אם אתם, אני מניח ולפי מצבכם בסוגיה שיש לנו מספיק חומר עד יום חמישי עם מה ששלחתי, מי שרוצה עוד חומרים אני אשלח עוד תשובה אחת שהיא כל כך יפה שחבל להפסיד אותה. שבות יעקב חלק מסימן קופל זין מגיע אליו ילד נער שבתוך כדי מריבה עם נער אחר, הנער השני שולף עליו סכין והוא הורג אותו. והוא מגיע, הוא אומר, בא אליי נער ודמעתו על לחיו, והוא מבקש תשובה. שואל מה... ואז הוא דן בשאלה האם במחתרת רודף היה יכול להציל לו בכלל מבריו הנרדף, קיצור, שאלה מעניינת. בדרך זה הוא נכנס גם קצת לפרטי הדין של במה מחתרת. אני ממליץ כאמור אז לראות את אלו ואת הדיון המשעשע קצת והמעניין בין הרב מיכאל אברהם לבין העורך של תחומין לגבי הריגת במה מחתרת בימינו, שגם הוא נוגע בשאלות מעין אלו שאנחנו עוסקים בהן קיץ. בסדר? את המאמר של הרב מיכאל כבר נשלח. ושלחתי אתמול גם אבי עזרי וחידושי הגריז, והפניתי לאבן העזר שנמצא פרויקט השו"ת, כולם על הרמב״ם. בתוך הספר יש את המאמר של הרב מיכאל אברהם עם תגובה של העורך של תחומין. לי יש איזשהו קובץ מהאינטרנט שיש בו גם תגובות של הרב מיכאל אברהם לתגובות של עורך תחומין. אני לא יודע אם זה מופיע שם גם במאמר בתחומין עצמו, אבל אני אשלח אולי אז את האותיק שאצלי, ואני חושב שהוא נשלח פה. אתה שלחת
את זה. אני לא חושב שאתה
עורך של תחומין. תקלו בסוף באחד העותקים, יש לי את זה בשני עותקים אצלי, אני חושב באחד מהם יש גם את התגובות בסוף, אני אשלח את זה בעזרת השם. ויש שיעור ביום חמישי אם נרצה.